תשמעו, אנחנו נפגשים פה כל שבוע לשיעור הקדוש נפש הפרשה, שזה עבודת הנפש בעקבות הפרשה. לאור ההוראה של אדמו"ר הזקן שצריך לחיות עם הזמן, והזמן זה הזמן של פרשת השבוע. היום אנחנו בפרשת ויצא, תשפ"ג, ואני רוצה במרכאות, נקרא לזה, לנצל כביכול את פרשת ויצא לטיפול בסוגיה רחבה, שחוצה את כל ספר, מה שמגיל לזה, כפי לראות אותך, שחוצה את כל ספר בראשית, אבל אפשר להגיד שהמוקד שלה הוא באמת בפרשת ויצא, וזאת סוגיית המשפחה, שמיד תכף נגדיר אותה יותר, אבל אפשר להגיד שאם יש נושא אחד מרכזי לכל ספר בראשית, הנושא הוא המשפחה. ספר בראשית עוסק בצורה מאוד אינטנסיבית בכל מיני סוגים של משפחות וכל מיני קלקולים ובעיות ותיקונים. אפשר בכלל להגיד שזה גם הסיבה שספר בראשית מסתיים. כלומר, מה קובע מתי מסתיים ספר ומתחיל ספר אחר? למה ספר בראשית מסתיים איפשהו מסתיים ומתחיל ספר שמות? משה רבנו כמובן קיבל מהר סיני את החלוקה לחומשים גם, אבל למה ככה הקדוש ברוך הוא בחר לחלק את החומשים? אז התשובה היא שהספרים מסתיימים כל פעם שיש שינוי בהנהגה האלוקית. אז בספר בראשית עוסקים במשפחה. ברגע שתוזכר המילה עם, הנה עם בני ישראל, רב ועצום, ממנו משפחה, גדלה, 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 בשלב מסוים היא כבר נהיית עם. וזה הרגע עוברים מספר בראשית לספר שמות, כי ספר שמות יעסוק בגילוי האלוקי לעם. כל עוד זה, ולכן במרכז ספר שמות יהיה את מעמד הר סיני. אוקיי, זה מעמד חד פעמי. האם תיתכן השראת שכינה קבועה על עם ישראל? אז זה ספר ויקרא, שבעצם מבסס את השכינה הקבועה בעם ישראל במשכן, בסדר גמור. האם ייתכן שיהיה גם השראת שכינה בדרך, לא רק במקום קבוע? אז זה ספר במדבר, שמתחיל מהמפקד לקראת הדרך, והכניסה לארץ ישראל היא השראת שכינה בכלל נפרדת בפני עצמה, מדרגה בפני עצמה. אז זה ספר דברים שהוא בעצם עסוק תודה, ברוך תהיה. ברוך אתה, אני חושב שקונה את זה. שהוא בעצם עסוק בהכנות לקראת הכניסה לארץ ישראל. זה בכלל הסיבות שבכלל ספרים מתחלפים. אז זה מאוד מאוד בולט שחומש בראשית עוסק במשפחות, ובתוך כל החומש עוסק במשפחות, במשפחה, משפחות, אבל בכל אופן, מבין כל הפרשות אפשר לומר שפרשת ויצא היא פרשה מאוד מאוד אינטנסיבית, כי בפרשה הזאת היא בעצם, קודם כל זו פרשה אחת שהיא נמשכת לאורך 22 שנים, יעקב אבינו באותה פרשה יוצא וחוזר. כן, השפת אמת אומר, מאיר הערה נפלאה, שבכל פרשת ויצא אין אפילו פעם אחת פרשה פתוחה. בדרך כלל בספר תורה יש כאלה, בפרשת ויצא היא נקראת הכל ברצף אחד, כי זו יחידה אחת, אתה צריך לראות את הכל כיחידה אחת, ובתוך הפרשה הזאת היא קמה משפחה, נולדים ילדים, נולדים הרבה ילדים, נולדים 11 ילדים, חוץ מבנימין שיוולד בפרשה הבאה, כולם נולדים בפרשה הזאת, יעקב מתחתן פעם אחת, מתחתן עוד פעם וכו' וכו', בסדר? אז הפרשה הזאת אני רוצה דרכה, זו המילה הנכונה, דרכה, לעסוק בכל סוגיית המשפחה, ובעצם אולי אני אגיד עוד איזה שתי מילים של הקדמה ואז ננסה להבין מה אנחנו מדברים כאן. זה דבר מאוד מאוד משמעותי שהתורה שלנו מתחילה מייסוד במשפחה. כלומר, זה בעצם אומר על מה הכל עומד, על מה עומדת כל היהדות, אם תרצו, כל התורה. זה עומד על התשתית של משפחה, שיש משפחה, יש אבא ואימא ויש ילדים, ומעבירים להם את המסורת ומספרים להם מה היה בדורות הקודמים. כאן זה קורה, זה קורה במרחב המשפחתי. המרחב הלאומי הוא התפתחות כבר רחבה, הפרטי, האדם הוא תלוש. היכולת לייצר כזה מרחב, ושם קוראים כל התיקונים, כי שם אדם צריך להתמודד. תחשבו בעצם איזה מין דבר מוזר זה משפחה. כן? יש מישהו שהוא אחי, כן? כלומר, נולדנו לאותם הורים. אני לא דומה לו, אני שונה ממנו, אני חושב עליו, כאילו, חושב הכל הפוך ממנו, אבל אני צריך להסתדר איתו. כלומר, אם זה חבר שלי, אז סבבה, אז אני יכול לבחור את החברים, הוא יותר קרוב אליי, זה פחות מתאים לי, אז אני בוחר את החברים שלי. אבל מה שנקרא, משפחה לא בוחרים, נכון? אז משפחה שמה אותנו איש ואישה כן בחרו לחיות ביחד, אבל הילדים, ביניהם, בינם ובין עצמם, וגם הילדים עם ההורים, זה כאילו, אתם אומרים, תקשיב, אתם קשר דם, אתם צריכים להסתדר. אז משפחה מאמתת את האדם עם הצורך שלו להסתדר עם אנשים שהוא לא בהכרח מסכים איתם, ולפעמים הוא מאוד לא מסכים איתם, כמו שקורה אצלנו בפרשה. משפחה היא המקור להעברת המסורת מהדורות הקודמים לדורות הבאים. משפחה היא בעצם, ככה חזל אומרים, שהיא בעצם המקור של השראת שכינה. איפה שורה שכינה? במשפחה. בכלל, בית יהודי הוא מאוד דומה לבית המקדש. הוא בנוי בדיוק כמו בית המקדש. יש את המזבח. המזבח זה המטבח, זה אפילו אותם אותיות, מטבח, נכון? בערבית לשחוט זה אטבח, אטבח, נכון? דבח זה שחט. באמת הבית מטבחיים הכי גדול בצפון הארץ נקרא דבח. כאילו שוחט, נכון? וזה. אז הבית הוא, המטבח זה כנגד המזבח, והסלון זה כנגד האולם, נכון? ויש גם בסלון ספרים, אז זה גם כאילו כנגד כמו ארון הברית שיש בו. שיש בו, והחדר של בני הזוג הוא כמו הקודש הקודשים, שם יורדות נשמות לעולם, שם זה השראת שכינה ביניהם, נכון? אז אפילו הבית מתנהל, יש מזוזה ויש זה, נכון? אז אפילו הבית מתנהל כמו בית מקדש, אז הכל קורה בתוך המרחב המשפחתי, וזה מאוד מאוד אינטנסיבי, רק ספר בראשית בנוי כמו איזה מין פרבולה כזאת שפרשת ויצא נמצאת ממש במרכז, נראה לי שגם זה הפרשה האמצעית בספר בראשית, נכון? בראשית נוח לך וירח, היצר התולדות ויצא. ויצא זה הפרשה השביעית. זה לא אמצע טיפה יותר. ואז וישלח וישב, וישלח וישב מקץ, ויגש ויחי, חמש. כן, היא הפרשה השביעית, יש שש לפניה וחמש אחריה. כמעט באמצע. אז היא מהווה איזה ריכוז מאוד מאוד גדול של העיסוק בענייני משפחה. מה הטענה של השיעור הזה? מה הטענה? אני רוצה לטעון טענה, ואחרי זה אנחנו צריכים להוכיח אותה. אבל קודם כל הקדמנו, אמרנו כמה הדבר הזה חשוב, כלומר כמה אי אפשר לדלג ישר לרובד הלאומי. אני לא ישר אני אתקן ברמת הלאום, זה לא עובד. קודם כל עובר דרך המשפחה. ולכן כל השקעה במשפחה היא השקעה. לרב קוק יש הגדרה נפלאה בעיניי, כשראיתי אותה היה לי ממש אור בעיניים הדבר הזה. בעיניי השבת, א', הרב אומר ככה. נכון יש דבר שנקרא כלל ישראל? שמעתם את זה פעם? מי זה כלל? איפה הוא? אני רוצה לפגוש אותו. עכשיו, אתה יכול לפגיש אותי עם כלל ישראל? איפה הוא נמצא? אה? כלל ישראל? מה, עכשיו כלל ישראל בקטר, כולם הלכו לזה, איפה הם? אז הוא אומר, אביה, זה כולן, אבל אני רוצה לפגוש אותו, אני רוצה לפגוש שיהיה כתוב עליו כלל ישראל. אומר הרב קוק, כלל ישראל זה החלק, לקחו את כלל ישראל, חתכו ממנו חתיכה, קורא לזה אחוז, ונתנו את זה לך, וזה המשפחה שיש לך. זה הילדים. הילדים של האדם זה אחוז מכלל ישראל, אבל בשונה מכל כלל ישראל, שאני יכול לדבר עליהם, ולתכעוס עליהם, ולריב איתם, אבל לא אחראי עליהם, על האחוז הזה אתה אחראי. לגדל אותו, לחנך אותו, לעשות אותו זה, עליו אתה אחראי. אדם אחראי על ילדיו, וגם אחראי על נכדיו. נינים זה כבר משחררים אותך. כי בסוף, תחשבו על זה, שבסוף, זה רק עניין של זמן, שכל משפחה נהפכת לשבט. נכון? מה זה? כי אדם צריך ללמד את בן בנות תורה. אדם יש לו חיוב ללמד לא רק את בנות תורה, אלא גם את בן בנות תורה. ככה רמב"ם פוסק בהלכות תלמוד תורה. שאדם צריך ללמד את בנו וגם את בן בנו. לומדים, ממי לומדים את זה? לא זוכר. ממי? שנתן לבניך ולבני בניך, היום אשר אמרת לפני השם לך בכורה, זה הפסוק, נכון? והודעתם לבניך ולבני בניך, זה הפסוק? כן, אז כתוב בתורה. נין זה כבר, על זה אומרים, סבא, ראשי תיבות, סמכות בלי אחריות. כאילו, יש לך, אתה זה, היום בכלל יש חידושים, טוב, אני סבא, ברוך, זכיתי להיות סבא. אני לא נראה סבא, אני, כאילו, זה עדיין קצת, אז אמרו לי, תרגיע, יש מדרגות. סבא אמיתי זה סבא רבא, הוא כאילו באמת, יש לו קצת קמטים, קצת שיער לבן וכל זה. מתחת לסבא רבא יש סבא שהוא זה. מתחת לסבא יש סבון, סבא כזה, סבא קטן, ועוד מתחת יש כאלה שמתחתנים בגיל 18, ואז בגיל 38 הם כבר סבא, זה סביבון. הוא כאילו סבון הכי קטן, אז יש כאלה שהם סביבונים, לא יודע אם אני סביבון או סבון, איפשהו שם באזור הזה.
יש גם סבבה
עכשיו. סבבה, כן, סבבה. סבבה, סבבה. אז סבבה זה סמכות בלי אחת. אז אז אי אפשר, נכון, אי אפשר לטפס ישר ל... מה דיברנו מקודם? ברח לי.
המשפחה היא לפני שם כאן ישראל.
כן, אז אומר הרב קוק, תודה. אומר הרב קוק שהמשפחה זה האחוז מהכלל שמסרו לטיפול שלך. ובעצם זה רק עניין של זמן. אם אדם ימתין מספיק זמן, אז הוא יגלה שהמשפחה שלו נהפכה לשבט, נכון? נגיד, אדם ילד, ניקח דוגמה, כמו אצל יעקב אבינו, כן? יעקב אבינו לאה היא האמא הכי, עם הכי הרבה ילדים, ילדה שישה ילדים. אז הוא ילד שישה ילדים. הילדים האלה ילדו גם הם, נגיד, שישה ילדים, אז כבר יהיה לו 36 נכדים. והנכדים ילדו כבר כל אחד שישה ילדים, אז זה כבר יהיה 6 כפול 36 זה 216. תודה, מורה למתמטיקה. 216. 216 זה כבר, כשהוא רוצה לצאת לטיול משפחתי, הוא צריך להזמין 4 אוטובוסים. ולתפוס את כל האכסניה. זה נהיה שבט. וזה קורה בחייו, הוא רואה את זה בעיניים. אז כל משפחה בסוף תהפך לכלל ישראל. אבל זה כלל ישראל שאתה יכול להגיד, פה אני חתום. נכון? יש כאלה שכשהם לוקחים אותך, לוקחים אותך לטיול, אתה בוא, בוא, לכאן, בוא, בוא, אתה רואה שם את ה... פה, נגיד איזה קיר, זה, אתה רואה את ה... אתה רואה את השורת האבנים? זה אני עשיתי. זה אני, זה, שמתי את האבנים בידיים. אז אתה רואה את כלל ישראל? אתה רואה את המתיים האלה? זה שלי. זה, אני חינכתי, אני גידלתי את הילדים האלה והאלה וכו' וכו'. אז משפחה זה דבר חשוב מאוד. קריטי. מרכזי מאוד בעם ישראל. ולא סתם יש לנו לילה אחד בשנה, ליל הסדר, שבו הוא לילה מאוד משפחתי, מאוד מאוד משפחתי, משפחה, כל אחד לפי הרכבים שלה, ובלילה הזה מעבירים את המסורת לדורות הבאים. אבא מספר לבן, סבא מספר לנכד, וזה כבר עובר 3,334 שנים, זה עובר מדור לדור. זה עובר, זה מצליח. אדיר. ולכן, א', הקמת משפחה, אולי אני אגיד עוד משפט אחד לפני שניכנס לשיעור, על הדבר הזה, על הקמת משפחה. יש ברכה בשבע ברכות, שמברכים אותה, שהכל ברא לכבודו. זה הברכה. אחת משבע ברכות. אתה מכיר את זה, אליהו? אתה מכיר את זה? יפה. מה זה שהכל ברא לכבודו? אז אני חושב ש... הפשר של הברכה הזאת הוא כזה. זוג מתחתן. מתחתנים, ילדים. לא משנה אם בני 20 או בני 28, זה לא משנה. עדיין במושגים עם ילדים. ילדים מתחתנים, הכירו, וזה נחמד להם מתחתנים. מועדים, חופה, שולחים את ההזמנה, היום לא שולחים הזמנה בדואר, שולחים את הכל בוואטסאפ, נכון? הזמנות בדואר עכשיו מגיעות ההזמנות ששלחו ב-2017, מגיעות עכשיו. ומגיעות ההזמנות וכל זה, פתאום הזוג הזה מגיע לחופה, רואה, הגיע הדודה מחיפה, הגיע הדוד ממעלות, הגיעו הדודים מבאר שבע, נגיד שהם מתחתנים באמריקה, אנשים תרחו, הכניסו לרכב, נסו, אנשים מבוגרים. למה? כי הם אומרים לילדים, תקשיבו, אתם מתחתנים, כאילו נחמד לכם, אנחנו נספר לכם מה אתם עושים. אתם עכשיו עושים את הדבר הכי חשוב לעם ישראל. אתם עכשיו מקימים את הדור הבא, אנחנו נבוא להתייצב בחופה שלכם, אנחנו אנשים בוגרים, אנשים סקנים, קשה לנו, אנחנו נבוא ומתייצבים, ואז יש כאן אירוע עצום של כבוד שמיים. כי האנשים האלה לא באו בשביל הזוג, הרבה פעמים אפילו לא מכירים את הזוג. בדיוק דיברתי עם אבא שלי ביום שישי, אז בדיוק עכשיו הוא קנה אוטו חדש, כן? אמרתי לו, מה אתה צריך את האוטו חדש, אתה נוסע בקושי לפה, אתה קנה אוטו מבסוט, ייסע לדרכים ישרות. אז אמרתי לו, עכשיו ענו, לאן הוצאת את האוטו לטיול? שלא ירדם האוטו. אומר לי, כן, עשיתי לך תאונה. מי? הנכד של אחיו. בחדרה. עכשיו, אבא שלי כבר לא צעיר, כן? הוא חושב, נראה, הרגיש טוב וכל זה, אבל הוא כבר עוד מעט 80 וזה. נסע, נהג, חס לאוטו, נסע עד חדרה לחתונה וזה. למה? חתונה. חתונה מגיעים. זה מין איזו התייצבות כזאת. על זה מברכים שהכל ברא לכבודו. זה כבוד שמיים הדבר הזה. והרבה פעמים זוג לא, אני זוכר שזה נפל לי הסימון כשאנחנו חיתנו את הבנות שלנו, באמת הגיעו, הגיעו המשפחה, הגיעו, אנשים הגיעו מרחוק. ואתה עצמי, וואו, הגיעו מהגולן, החתן היה מהגולן. אמרתי, וואו, זה תרחה, אנשים מגיעים, זה לא בשביל הזוג הספציפי הזה רק, זה הרבה יותר גדול מהדבר הזה. עד כאן הקדמות. מה הטענה של השיעור? הטענה של השיעור שלנו היא שמשפחת אברהם, יצחק ויעקב, המשפחות של אברהם, יצחק ויעקב, מתקנות את כל הקלקולים, כל מעגלי הקלקול שהיו בפרשת בראשית ונוח ברובד המשפחה. בסדר? כלומר, התכלית של משפחת אברהם, יצחק ויעקב זה לתקן את כל מה שקולקל בתחילת הספר. היו משפחות בהתחלה, נבראו משפחות, נוצרו משפחות, והם עברו קלקול, כל משפחה עם הסיפור שלה, ואברהם, יצחק ויעקב, המשפחות שהם מקימים, מתקנים את כל הקלקולים האלה. אז מה שאנחנו נצטרך לעשות זה להבין מה הם היו הקלקולים, ואז לנסות להבין גם איך תקנו. מעניין אתכם? יפה. אז בואו נתחיל. אז התלבטתי מה לעשות, איך להכין פה את הדף, האם להביא מלא מקורות וזה. בסוף, הקדוש ברוך הוא העיר לי שנעשה טבלה, כי זה יהיה הכי מסודר בראש, וגם ככה עם טבלה, תוכלו גם לקחת את זה איתכם, וזה יהיה לכם קל להיזכר וכו' וכו'. טוב, אז בואו נראה את הקלקולים. הקלקול הראשון מתחיל מאדם וחווה, בסדר? אני קורא לכם פסוק, ותגידו לי מה הבעיה בפסוק הזה, איזה מילה פה היא חסרה, בסדר? איזה מילה חסרה. הקדוש ברוך הוא בורא, אנחנו צריכים ממש להזדרז כדי להספיק את הכל, יש לנו המון המון דברים להספיק. הקדוש ברוך הוא בורא את האישה, כתוב ככה, ויפל אדוני אלוהים תרדמה לאדם ואישן, ויקח אחת מצלעותה ויסגור בשר תחתנה. אני קודם כל אעבור על כל הקלקולים, ואז, בסדר? מבינים? נעבור קודם כל על כל הקלקולים ברצף, ואז נראה איך הכל מתוקן. לא נעבור קלקול תיקון, אלא טוב. אז כאילו הטבלה זה ככה. ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה והביאה לאדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם העצמה ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה, או לוקוחו, יש קוראים לוקוחה, זאת. מה חסר כאן? איזה מילה חסר בפסוק הזה? איך הפסוק הזה צריך להיכתב? דממה בכיתה. כל הנשואים, קדימה, להגיב. נפש. מה נפש? תקרא את הפסוק. או! שבת אחים גם יחד הציל פה את המצב. סגי. ביומר האדם, זאת הפעם עצם העצמה ובשר ובשרי, לך יקרא אישה כי מאיש לוקח הזאת, או כי מאיש לוקחת. מה ההבדל בין זאת ללך? מה ההבדל? זאת, מה זה? זאת זה כאילו פונה למין, כאילו כמו שיש, סליחה על הזה, אבל כמו שיש מהרבה חמור, מחמור אחד יהיו הרבה חמורים, או מהרבה חמורים יהיה חמור, מהרבה עריות יהיה אריה, מהרבה נשים יש אישה, זה על שם המין, כאילו על שם התפקיד, אבל היא קודם כל אישיות, היא קודם כל אדם, היא קודם כל צריך להיות לשם, אחר כך הוא יקרא לשם, בהמשך הוא יקרא השם, השם אשתו חווה, יקרא לשם, זה לא קורה פה. מה יש? או מה חסר? חסרה אינטימיות, חסרה קרבה, חסרה קרבה. אני כבר אומר שמכיוון שחסרה קרבה, מכיוון שהאדם נברא לבדו, הזכר נברא לבדו, אז אין לו בעיה להיות לבד. באופן בסיסי, אתם יודעים שגברים, שימו אותו לבד, עלי בודד, הכל טוב. אין לו מפריע לשום, הכל סבבה, הכל טוב, הכל רגוע, הוא לא צריך יפריע, הוא לא... יש לגברים יכולת מדהימה להתנתק מהעולם. הבית, נגיד בלאגן וזה, הוא שם קורא עיתון עכשיו. הכל טוב, הכל זה. מה שאין כן, אישה שנבראה כבר, היא נבראה למישהו. אז התקשורת אצל אישה היא לא איזה אופציה, נחמד אם כן, זה חלק מהותי מהעניין שלה, היא נבראה לתקשורת. בסדר? אז היא לא יכולה את ה... אז מכיוון שחסרה פה אינטימיות בינה לבין בעלה, אז מי נכנס בתוך האינטימיות הזאת? הנחש. כל הנחשים שבעולם נכנסים פה. כלומר, הסיבה שהנחש בכלל מצליח לדבר איתה, היה בגלל שהיה חסר שם איזה משהו. אז זה החטא הראשון. החטא הראשון הוא היעדר קרבה. היעדר איזה. אני רואה ששכחתי פה משהו. טוב. בסדר? חסר כאן משהו בטבלה, תכף אנחנו נזכר. זה לא... מה? לא, זה חטא של האדם, זה לא חטא שלה. חטא שלו. שהוא כאילו, הוא לא הרגיש בצורך הזה. הוא לא הרגיש בזה, ואז זה היה חסר לה, ולכן התפתחו דברים לא טובים. זה כאילו הבסיס, זה היעדר קרבה והיעדר אינטימיות. זה התקלה הראשונה. טוב, בסדר. תקלה שנייה, זה לא כתוב נראה לי, זה לא כתוב בטבלה, זה שכחתי. אחרי שהם חוטאים, אז כתוב, ויקרא אדוני אלוהים אל האדם, ואומר לו, היקה, ואומר, את קולך שמעתי בגן ועירה וכולי, ואומר, מי יגיד לך כי ירום אתה, אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת, ואומר, האדם, האישה, אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. רש"י אומר, מה? כאן כפר בטובה. במקום להגיד לקדוש ברוך הוא, שנינו חטאנו, לא משנה מי התחיל, שנינו נכשלנו. ואז הקדוש ברוך הוא יכול שהיה מראה לאדם דרך תיקון בתוך גן עדן, לא היה מגרש אותו החוצה, הוא גלגל עליה את האחריות, זה אשם, רש"י אומר, כאן כפר בטובה. זה הקלקול השני, כפיות טובה. הקלקול השלישי, בזוגיות, אנחנו קודם כל מתחילים בקלקולים בזוגיות, ואחרי זה בקלקולים באחווה. תראו בקללות, בפסוק י' ז', ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ, אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך וכו'. שמעת לכל אשתך. למה לא כתוב, שמעת בכל אשתך? מה ההבדל בין לשמוע בכל לבין לשמוע לכל? לשמוע לכל, זה, אני אגיד את זה כאילו בצורה, סליחה על זה, היא צועקת במטבח שם, כל מיני צעק, אוף, רק שתפסיק לצעוק, מה את רוצה, כאילו, בסדר, כאילו, בוא נגמור עם זה כבר. לשמוע בכל, זה להבין מה כואב שם, מה המצוקה. אז אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, אם היית שומע בכל ולא לכל, יכול להיות שזה היה בסדר. שמעת לכל, כאילו, הרגשת שהיא לא מרוצה, אז אמרת, טוב, טוב, נו, אם אני רק יוכל מה שהיא נותנת לי, אז היא תירגע. בסדר? יש פה חטא החיצוניות. יש פה חטא החיצוניות. אתה כאילו מסתכל על הזולת, ואתה אומר, איך אני יכול? כאילו, מה אני צריך לעשות כדי שתשתקי? בסדר? זה כאילו, מה צריך, לקרוא מתנות, לקרוא זה, מה צריך לעשות כדי שתרדי לי מהזה ותתני לי לראות מונדיאל בשקט? ביום חמישי הייתי באירוע כל כך מצחיק, וואי, כמה צחקתי, ספרתי את זה לחבורה. הייתי באיזשהו אירוע כלשהו, באתי לברך באיזשהו אירוע כלשהו, אז שיבו אותי בשולחן, ולידי ישבו חמישה גברים, אני רואה אותם עם פנים כאלה מוטרדות ודואגות, ולידי גם ישב מישהו שהוא במקור מברזיל. הוא אומר לי, לא, מצב קשה, עכשיו משחק. היו באיזה אירוע, והיה בעצם משחק. כולם אני רואה אותם ככה, אני אומר, טלפוני מתחת לשולחן. זה היה מאוד, זה היה מצחיק. מעורר איזה. אז בסדר? אז זה החטא הבא. והחטא האחרון, הנה, זה כאן מופיע בטבלה. המקרה הראשון זה אדם וחווה, היעדר קרבה לזאת עיקרי אישה. החטא השני, אדם וחווה, כי שמעת לכל אשתך. אנחנו הוספנו גם חטא נוסף באמצע, נכון? מה? גלגול האחריות, זה לא אני זה היא. וגם זה, צריך להכניס אותו בטבלה. והחטא האחרון ברמת הזוגיות, זה מה שמופיע בהמשך, עדה וצילה. כן. עוד לא דיברנו על התיקון בכלל. אנחנו רק נראים רגע על הקלקול. תכף נגיע לתיקון. אני רוצה קודם כל לעבור על כל הקלקולים ואז על התיקונים, בסדר? בפרק ד' כתוב ככה, ויאמר למך לנשב עדה וצילה שמען קולי נשה למך האזן האמרתי כי איש הרגתי לפיצי וילד לחבורתי. נכון? סליחה, לפני כן כתוב, ויקח לו למך שתי נשים, שם האחת עדה ושם השני צילה. וואלה, זה דבר מוזר. למה? מפני שהאנושות התחילה ממונוגמיה. האנושות התחילה מאדם אחד שנשוי לאישה אחת. מאיפה בא לך הרעיון לקחת שתי נשים? זה חידוש. זה לא היה. מישהו היה צריך להמציא את הרעיון הזה, נכון? מה שנראה לנו היום כדבר, דבר, לא יודע אם מובן, אבל דבר מצוי, נקרא לזה. יש הרבה חברות שבהן יש לאיש אחד יותר מאישה אחת. בעצם זה, מישהו חידש את זה, זה לא היה ככה. בבסיס התורה אומרת איש אחד נשוי לאישה אחת. עכשיו אתם מבינים שזה קשרים אחרים לחלוטין. אם זה איש ואישה אחת, אז יש קרבה ואינטימיות וזה, לבין אם זה איש ושתי נשים, שלוש נשים, ארבע נשים, זה כבר סיפור אחר לגמרי, זה כבר, נכון? יש פה קלקול עמוק של הזוגיות, ואומרים, רש"י מביא שהיה לו שתי נשים, אחת לנוי ולזה, ואחת ללידה. כלומר, אחת שתלד ילדים ותתבלה וככה זה, ואחת משקה אותה כוס של עקרין, היא עקרה, והיא עומדת ביופיה. או במילים אחרות, עדה וצילה, אחת היא עדי, תכשיט, יפה, ואחת היא בצל, בצל שלה, עדה וצילה. אין לך קלקול יותר גדול מהדבר הזה, שהופכים את הזוגיות, שהיא דבר קדוש וניסה, למשהו פרקטי. את תלדי לילדים, ממך אני אהנה הנאה מינית כזו או אחרת, לקחת את הדבר הכי הכי גבוה, הכי גדול, ולהפוך אותו לתשמיש לתאוותיו של האדם, לשני הצדדים. בסדר? קלקול עמוק ביותר. האם את כאן? למך. זה הקלקולים ברמת הזוגיות. האם הקלקולים ברורים ברמת הזוגיות? עוז, זה ברור לך? מפהום? יפה. עכשיו בואו נדבר רגע על הקלקולים ברמת האחווה. פה יש לנו שני קלקולים. הקלקול הראשון זה, כמובן, קין והבל. שני אחים שלא מסתדרים ביניהם, ורבו, כרגע לא משנה על מה הם רבו, אבל המריבה נגמרה ברצח. אלמלא היינו שומעים השבוע על המקרה המזעזע בחולון, היינו אומרים שזה כבר זה אחרינו, אבל הנה, שם זה אפילו לא היה מריבה, מישהו, העירו לו איזה ערר, שלף סכין ודקה. אז זה רצח. אני רק רוצה להגיד דבר מאוד מאוד חשוב, נתון חשוב ביותר, שאני אומר אותו עכשיו כדי לא לשכוח אותו בהמשך, כי הוא חשוב מאוד לתיקון. יש דעה שקין והבל היו תאומים. תאומים. למה? כי כתוב בתורה, והאדם ידע את חווה אשתו בתער ותלד את קין, ותומר קניתי איש את אדוני, ותוסף ללדת את אחיו את הבל. אצל הבל לא כתוב ותער ותלד את הבל, אלא רק בתוסף ללדת. משמע, על אותו הריון היו שתי לידות. איך קוראים לזה? תאומים. אבל כנראה הם היו תאומים בסקים נפרדים. אתם יודעים שיש ארבעה סוגי תאומים, נדמה, ארבעה. יש ארבעה סוגי תאומים, אתם יודעים? יש לנו בפרשה. יש תאומים זהים. זהים. זה אותו סק שמתחלק, אותה ביצית שמתחלקת לשתיים. זהים גנטית והכל. אבל יש תאומים זהים, זהים, ויש תאומים זהים מראה. שמעתם על זה? לא קראתי על זה, זה מה? אחד יסתרק לפה, אחד יסתרק לשם. אחד הוא ימני, אחד הוא שמאלי. כאילו הם מראה. אז יש שתי סוגי תאומים זהים, ויש תאומים לא זהים, בן ובן, ויש תאומים לא זהים, בן ובת. בסדר? אז זה רק. אז קין והבל, יש דעה שהם היו גם כן תאומים. אגב, יש דעה גם שרחל ולאה היו תאומות זהות. כן, ככה מביא התורה שלמה, שרחל ולאה היו תאומות זהות, מה שמסביר את האפשרות להחליף ביניהם. בקלות, אין שום בעיה, הם תאומות זהות. אז מי, בבוקר, והנה היא לאה. עכשיו בבוקר הוא שם לב, יש לו נקודת חן פה, אז הוא ראה, זה לאה, זה לא רחל. זה היה בבוקר, היה מוכר מדי. אז קין והבל זה רצח, והקלקול האחרון שנדבר עליו, זה הקלקול של חם, שפגע, כמו שרשי מביא, פגע בנוח אבא שלו, ולא רצה שנוח יוליד עוד ילד, ילד רביעי, כי מה הוא אמר? הוא אומר, אדם הראשון היה לו שתי בנים והם הרגו אחד את השני. אבא שלנו יש לו שלושה, והוא רוצה להוסיף עוד אחד כדי שנמשיך לריב, שלא יוליד עוד ילדים. בסדר? כלומר, זה קלקול האחווה ברמה העמוקה וחוסר רצון לתת למשפחה להתרחב. אז אחד זה רצח, והשני זה, כאילו, הקנאה, שהיא מרוב קנאה זה כבר מונע מראש בכלל את האפשרות של המשפחה להתרחב. אם אתם זוכרים, למדנו בשבת, בנפש הפרשה לנוח, למדנו מי היה צריך להיות הילד הרביעי הזה, אתם זוכרים? אמרנו ש... איך? מנחם, אמרנו שצריך לקרוא לו, והוא היה אמור להיות משיח בכלל, כי משיח זה ראשי תיבות, מנחם, שם, חם ויפת, והוא היה צריך לחבר את כל התכונות של שם, הוא היה מהותי כמו שם, אבל גם היה לו כל יכולת הנגינה והיופי והאסתטיקה כמו יפת, וגם היה לו חום ורגש כמו חם, והוא היה מחבר את הכל, ואז ראינו שזה בעצם מאוד מאוד מזכיר את התארים של דוד המלך, נכון? הנה ראיתי בן לאישה בית הלחמי, יודע נגן זה מי? יפת, נכון? וגיבור חיל ואיש מלחמה זה מי? חם. ונבון וטוב תואר וטוב תואר ו... נבון דבר, והשם אמו, נכון? וגיבור חיים השם אמו, זה משם, והשם אמו זה לתכלל את הכל. הפסד גדול מאוד שלא נולד הבן הרביעי הזה לנוח, כי כמו שאמרנו, שם חם ויפת מולידים רק אחרי המבול. נוח הוליד גם לפני וגם אחרי, אז היה נולד לנוח, נוח חי עד גיל 950, היה נולד לנוח בן אחרי המבול, זה מישהו שמביא איתו את העוצמות מלפני המבול לעולם אחריו, זה מין גשר כזה. הפסדנו את הדבר הזה, למה הפסדנו את זה? בגלל חם, בגלל הקנאה, שלא יהיה עוד. וואו, אלה הקלקולים. עכשיו בואו תראו איך אבותינו הקדושים מתקנים אותם אחד אחרי השני. זה פשוט מדהים, ראיתי את זה ממש היה כזה גילוי. וחלק גדול מהתיקונים קוראים בפרשת ויצא. בואו נתחיל מההתחלה. שני התיקונים שמתקנים יצחק ורבקה, גם הם עדיין אצלנו בפרשה, אז היעדר הקרבה, האדם הראשון שנאמר עליו שהוא אוהב את אשתו, זה? לא. יצחק. מילת הרגע, הוא אוהב אותה. יצחק אוהב את רבקה. יצחק ורבקה יש ביניהם הרמוניה, יש ביניהם סינרגיה, גם זה ארבע אותיות וארבע אותיות. הם אמרנו בשבוע שעבר שיצחק ועוד רבקה בגימטריה זה תפילה, הם מתפללים אחד על שני. יצחק אוהב את רבקה. יש ביניהם אהבה אמיתית. אז זה מתקן, יש ביניהם אינטימיות, כתוב. כתוב, אני אומר, זה הדבר היחיד שהסביר לי, למה הדבר הזה כתוב? כתוב שאבימלך ראה כי יצחק מצחק את רבקה אשתו. למה נכתוב את זה? גם אם זה קרה, למה נכתוב את זה? זה ודאי דבר לא נעים. רואים בחסידות, מה זה יצחק מצחק? הוא יצחיק אותה, הוא סיפר לו בדיחות, יש כאלה רואים, הוא למד את המאמר חסידות, אבל הפשט הוא, מצחק זה עניינים אינטימיים. למה לכתוב את זה? לכתוב את זה כי חשוב מאוד שתדע, כמו שיש בגמרא, שרב כהנא הלך והסתתר מתחת למיטה של רב, כדי לראות איך הוא מתנהג עם אשתו, ורב תפס אותו, אומר לו, מה זה? אבל אני תוראי וללמוד אני צריך. אני והוא ראה את רב שהוא נוהג בסוג של קלות ראש כביכול חיובית וכן זה. התורה מספרת לנו על הדבר הזה כדי שתדע. יצחק, שכולו חרדה ורבקה, הייתה ביניהם קרבה, אינטימיות, שחוק, כמובן, צריך להיות בצניעות, בחדרי חדרים, הפושטק אבימלך, הפושע, מציץ אליהם, זה לא יפה, אנחנו עושים אותו בכלא, אבל בגדול, תדע, גם בחדרי חדרים, הצדיקים, לא גם, בחדרי חדרים, האנשים האלה מתנהגים אחד אל השני, בצחוק, בשעשוע, בשמחה, יש ביניהם קרבה, יש ביניהם אינטימיות, לכן הם כל כך אוהבים אחד את השני. זה סוד האהבה. אז האינטימיות שאתה חסרה בין אדם וחווה, מתקנת אצל יצחק ורבקה. הלאה. מה עוד אמרנו על יצחק, על אדם וחווה, שהוא הייתה כפיות טובה, נכון? הוא גלגל את האחריות עליה. אני חשבתי להגיד משהו כאן, מאוד חשוב. אתה לא יכול לתקן משהו אם אתה לא היית באותו ניסיון. כלומר, אם יצחק ורבקה, הכל סבבה, אז ברור שהוא לא יטיל עליה, יגלגל עליה שמות. הם צריכים להיות, כמו שהרמב"ם אומר בהלכות תשובה, הם צריכים להיות באותה סיטואציה ולהתנהג אחרת. אז דיברנו על זה בשבוע שעבר, רבקה היא עקרה. היא עקרה. 20 שנה היא עקרה. יצחק יודע שהבעיה היא אצל רבקה. הוא יודע, למה? כך אומר הפרשנים, השריר שבוד. מה? הובטח לו, אומר כבודו, כי ביצחק יקרא לך זרה, אז יצחק יודע שהוא יהיה לילדים. אז הוא יודע איפה הבעיה. מה הפתרון לדבר כזה בתנך? עוד אישה. יצחק אומר, אני לא מעוניין. רק רבקה. רק בה. רק באותיות רבקה. כן? כלומר, הוא יכול להיות במקום שהוא, זה יהיה הכי לגיטימי להגיד, טוב, הבעיה אצלך, את השמה. הכי לגיטימי. והוא אומר, אין דבר כזה בעיה אצלך. אם אין לך ילדים, זה אין לנו ילדים. ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו. הוא מסתכל עליו ואומר, הבעיה שלך היא גם הבעיה שלי. זה תיקון עמוק מאוד של גלגול האחריות. תיקון עמוק מאוד של גלגול האחריות כלפי זה, זה בעיה של שנינו. ובסדר? אז אלה שני התיקונים. הלאה. אדם וחווה, כן? כי שמעת לכל אשתך. אמרנו לכל אשתך, לשמוע כזה משהו כזה, בלי כזה קולות, טוב, מה אני רק צריך לעשות כדי ש... ירד ממני. אברהם שומע בקול שרה. והוא שומע בקול שרה, נכון? כל אשר תאמר אליך שרה, שמע, לא שמע לקולה. טוב, היא לא מרוצה, היא לא זה, נו, מה אני יכול לעשות? אין לי ברירה, טוב, אני... שמע בקולה. תבין, תיכנס פנימה, ותבין שהיא צודקת ממך. ושישמעאל לא יכול להישאר כאן. זה קשה לאברהם. אברהם הוא חסד. אברהם אוהב את ישמעאל מאוד. זה הבן שלו, וכן זה הדרך. אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להבין את העומק של שרה. אז אברהם מתקן את חוסר השמיעה של אדם שלא שמע בקול אשתו, אלא שמע לקול אשתו. אברהם מתקן ושומע בקול שרה. והוא לימד אותנו את סוד ההקשבה. כשאישה של אדם מדברת אליו, אז יש את מה היא אומרת, אבל יש את מה שהיא, מה שנמצא בתוך מה שהיא אומרת, נכון? כן? הרבה פעמים היא משמיעה איזה קול זעקה. נכון? תחשבו ש... זה באמת דבר מדהים, שלנשים באופן כללי, הן לא מתייאשות, מכאילו, יש להם המון המון כוח להביא את התסכול ואת הכעס, ואת זה פעם אחרי פעם. ואתה אומר, הגבר אומר, וואלה, אני מזמן הייתי מוותר. כאילו, בסדר, יאללה, עושה בעצמי, נגיד, נכון, אתה מגיע הביתה, כלים לא מסודרים, כי יש כלים בקיר. מה עושה גבר? זה כלים, מסתכל, מקסימום, זה לוקח, סתינה, עושה את הכלים. אבל האמא יכולה להגיד, כמה פעמים אמרתי לכם, צריך לשטוף כלים, זה לא, פעם אחרי פעם. נכון? יש שם איזה כוח שלא מתייאש מהמציאות. הגברים כבר התייאשו. לא, המציאות צריכה להיות מתוקנת. תשמע בכל. כאילו, אגב, הבעל יכול להגיד אשתו, מה את כאילו, כל פעם מתעצבן, יאללה, חלס, נעשה את הכלים אנחנו, וזהו, נשים במדיח, או נקרא לעוזרת, או שישאר מלוכלה. התייאשת מהמציאות. אני לא מתייאשת. כוח החיים אצל האישה הוא יותר חזק מאצל האיש, ולכן היא חותרת כל הזמן לתיקון. טוב. אז פה אברהם מתקן את... אברהם שומע בכל שרה, ומתקן את ה... וכאן אנחנו מגיעים, רבותיי, לפרשת ויצא. ואני צריך עוד כוס מים, יצחק נשמע כפר. אתה הכי צעיר פה, מה אני יכול לעשות? תוכנים צעירות, יצחק, אין מה לעשות. תוכנים צעירות. אני לא אקיד את המפה, אתה מסכים איתי? הקדמה קצרה. התכנון המקורי היה, כמו שאמרנו, שאדם אחד יהיה נשוי לאישה אחת. זה התכנון המקורי. גם אצל אבותינו הקדושים, כל מי שאתם רואים שהוא נשוי ליותר מאישה אחת, זה קרה בגלל תקלה. בגלל משהו שלא היה מתוכנן. אברהם היה צריך להיות נשוי רק לשרה. שרה אמרה לו, תיקח את הגר, אז הוא לקח את הגר. יעקב רצה להיות נשוי רק לרחל. לבן הכניס את לאה, אז הוא נהיה נשוי גם ללאה, ואז גם השפחות וכו'. תודה, יצחק. אברהם צריך יעקב, משה נשוי לאישה אחת, יוסף נשוי לאישה אחת, אהרון נשוי לאישה אחת, דוד היה אמור להיות נשוי רק למיכל. אם שאול לא היה נוגע לו בעניינים ורודף אחריו, אז הוא היה נשוי רק למיכל, לא היה מעלה על דעתו לקחת אישה אחרת. מכיוון שלקחו לו את מיכל, התחתן עם עוד נשים, וכן על זה הדרך. אז הוא בא. גם יעקב, כמו שאמרנו, רצה להיות נשוי לאישה אחת. מה קרה? הכניסו לו עוד אישה. והנה יעקב מוצא את עצמו בדיוק, אבל בדיוק במצב של למח. יש לו שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה. מותר להגיד עליה צנועה? התורה אומרת. מי אומר את זה בתורה? לאה אומרת על עצמה, לא יעקב חלילה אומר עליה. ראה השם כי צנועה אנוכי. בדיוק אותו דבר, כלומר יש אישה אחת שהיא יפת תואר ויפת מראה, והיא גם עקרה, כאילו בדיוק אותו דבר, נכון? אמרנו שעדה וצילה, עדה היא עדי ומשקים את הכוס של עקרים כדי שהיא ישמר יופיה, וצילה היא בצל. אז יש לנו אישה אחת שהיא עקרה, רחל, והיא יפה, ויש אישה אחת שהיא יולדת והיא בצל, זאת לאה. כן? לאה גם כאילו סוג של עייפות, נכון? לאות כזאת. מדהים. פשוט אותו דבר. זה אומר צריך תקן את זה. מה יהיה התיקון? איך? לא, לא רק, צודק, אבל מה יהיה התיקון? שהעקרה תלד והיולדת תהיה אהובה. מובן? זה יהיה התיקון. שזאת שהיא העקרה תלד, וזאת שהיא בצל, תהיה באור. זה קורה? זה קורה. רחל יולדת. בזכות מי היא יולדת? מי עוזר לה ללדת? לאה. היא נותנת לה מדודאי בנה. בסדר? או יותר מזה, לאה גם, לפי המדרש, לאה מתעברת ילד שביעי, ואז אומרת, אוי, אם זה בן, אז אחותי תתבייש, כי לכולם, לי יש 7 ילדים, לכל אחת מהשפחות יש 2 ילדים, יהיה לה רק ילד אחד, ביקשה לאה רחמים, כנראה זה היה בשלב ההיריון המוקדם, שעוד אפשר היה להפוך את המין, שהתהפך המין מבן לבת ונולדה דינה. אז לאה, היא עוזרת לרחל ללדת. דודאים זה צמח, שאולי גם עד היום, אתה צודק, זו שאלה טובה. הרי למה אישה לא יולדת, זה תמיד, גם היום זו שאלה, מה השתבש? נכון? זה פלא. יש נשים שיולדות בלי בעיה, ויש נשים שלא מצליחות. מה הבעיה פה? אז הרבה פעמים זה מינון הורמונלי, קצת יותר, אז יש גם היום כל מיני צמחים טבעיים שעוזרים לגוף להתחיל, למערכת להתחיל להתעורר, ומספיק שהשינוי ההורמונלי הוא מאוד מאוד קטן, כדי שהיא תתעבר. אני חושב שזה גם הסיבה, זו גם הסיבה שבגללה לאה נותנת את שפחתה בלהה ליעקב. כן? ואז בלהה יולדת, ילד זה דן, ולא לאה, סליחה, רחל נותנת את בלהה שפחתה ליעקב, ונולד ילד זה דן, ומיד אחרי דן, מה קורה לרחל? היא מתעברת ביוסף. מיד אחרי שהיא נותנת, אני חושב שאפשר להסביר את זה הורמונלית. כלומר, ברגע שרחל מקבלת לידיים תינוק, כי הרי בעצם בלהה יולדת את דן כדי שמי תגדל אותו? רחל. אז ברגע שהיא מחזיקה תינוק ביד, כל הבלוטות האימהיות מתחילות להתעורר. הכל כאילו משהו מתחיל לזוז. ואז היא מתעברת בעצמה. אז דודאים, ילד שהיא מחזיקה ביד, תינוק, כל הדברים האלה קורים. בסדר? אז אני חוזר חזרה. לאה עוזרת לרחל ללדת. ומי עוזרת ללאה להיות אהובה? רחל. קודם כל היא נותנת לה את הסימנים. הרי לאה בכלל יכולה להישאר בזויה, וזה נותנת לה את הסימנים. ודבר שני, היא לא מגלה לה שהיא גילתה לה את הסימנים. אתם מבינים? כלומר, אם היא הייתה אומרת לה, תקשיב, באמת יעקב רוצה להתחתן איתי, אבל קחי את הסימנים, אז היא הייתה מתביישת. היא מגלה לה את הסימנים, בלי להגיד לה שהיא מגלה לה את הסימנים. ובסופו של... ושם גם לאה, היא חותרת לזה כל הזמן. הרי איך היא קורא לילדים? מה השמות של הילדים? היא אומרת ככה, ראובן, ראה השם בעוני, מה המשך הפסוק? מה? בדיוק. בתור, בתקרא שמו ראובן, כי אמרה, כי ראה אדוני בעוני, כי אתה יאהבני אישי. לאה אומרת, אני רוצה להיות אהובה. אני רוצה להיות אהובה. היא לא מוותרת להישאר בצל. רחל עוזרת לה, אבל היא גם כן חותרת. אחר כך, ואתה הרד אותה לדבן, ואתה אומר, אתה הפעם ילווה אישי אליי. סליחה. בטל את בן, ואתה אומר, כי שמר אדוני, כי שנועה אנוכי, ויתן לי גם את זה, ותקרא את שמו שמעון. אני שנועה, אבל אני, עכשיו יש לי בן, אז השנאה תהפך לשמיעה, עוד פעם, שמעו בקולי. אחר כך, עוד בן, ילווה אישי אליי. אחר כך, הפעם עודה את אדוני יהודה. אחר כך, יש לנו את יששכר, ואת זבולון. ולאט לאט, עוד שנייה, עם הילדים, ועם הזה, נוצרת הקרבה, ובאמת זה מתאזן. רחל יולדת ילד, ולאה עולה במעמדה. בסוף הפרשה, כשיעקב רוצה לברוח מלבן, מה כתוב? וישמע, וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צונו. ויאמר להן, הוא מדבר עם שתיהן, רואה אנוכי את פני אביכן, איננו כתמול שלשום, אתנה ידעתן כי בכל כוחי, אתנה, הוא לא מדבר, את רחל, לא, את שומעת, תקשיבי, את יכולה להצטרף לשיחה. אתנה, זה מילה ייחודית. אתנה זה, אתנה, הם אחד, הוא מתייחס על שתיהם כאחד, אני אוהב את שתיכם, אתם שתיכם אהובות עליי, יקרות עליי, אתנה ידעתם כי בכל כוחי, אביכן את תלוי וכולי. ואז כתוב ככה, ותען רחל ולאה, ותאמרנה לו, העוד לנו חלק ונחלה, הלא נוכריות, כי מחרנו, כל העושר וכו', לנו ולבנו, מדברות ביחד. יעקב אוהב את שתיהם. אוהב את שתיהם. מהכללה הזאת של למך יצר, שהכל כאילו, הוא במרכז, ואישה אחת לנוי, ואישה אחת לילדים, יעקב היה בדיוק באותה סיטואציה, אבל הסיום שלה הוא, שרחל היא אימא, והיא יולדת, והיא לא חסה על יופיה, ולאה היא אישה אהובה, ואפילו זה כל כך מתהפך, שרחל, שלא הייתה אמורה ללדת ילדים בכלל, מתה בלידה. כלומר, כשתמיד אומרים רחל, מי זאת רחל? אהה, אימא. מאמא רוחל, נכון? אומרים, מאמא רוחל. היא לא הייתה בכלל אמורה להיות אימא. היא האימא. ולאה, שהייתה הסנועה כביכול, היא חיה עם יעקב עד זקנה וסבה, ונקברה איתו במערת המכפלה. היא שוכנת לידו, שוכבת לידו. אוהל יעקב ולאה. אז זה כאילו ממש התהפך. יעקב הצליח ממש לתקן את הדבר הזה. אז עוד פעם, לכתחילה רק אישה אחת. אבל יעקב שהתגלגל הדבר, והוא היה נהיה נשוי לשתי נשים, הוא תיקן את היחס, ושתיהן היו אהובות באותה מידה. ועד רבה, מלאה גם בסוף, שהייתה לכאורה, נקודת הפתיחה שלה הייתה זה, ממנה עמדו המלאכים והכהנים וכן זה הדרך. ברור? יפה. עכשיו בואו נדבר רגע על קין והבל. עשו על מומתז, שאלה טובה, למה זה סבבה, אף אחד לא אמר שזה סבבה, חוץ ששימו על זה מחירים, אבל זה נושא לעוד שיעור. אז נדבר על זה אולי מחר בחבורה. רבותיי, קין והבל. קין והבל, כמו שאמרנו, נגמר ברצח. תאומים. תאומים שאחד הורג את השני. זה מזכיר לנו כמובן את מי?
יעקב
עשיו. תאומים שרוצים להרוג אחד את השני. עכשיו, אם יש לך דבר שהוא חשוב, אתה לא תתבייש להשתמש, גם ככה אומר הרב קוק בעין היה, אתה לא תתבייש להשתמש גם באמצעים נמוכים כדי לשמור עליו. עשיו רוצה להרוג את יעקב. זה יהיה אסון אם עשיו להרוג את יעקב, כי מרצח אי אפשר לחזור. אז מה רבקה אומרת? רבקה אומרת ליעקב, תקשיב, עכשיו אי אפשר לשכנע את עשיו, עכשיו אי אפשר לזה. תלך, תתרחק. לא תמיד אפשר לפתור את כל הבעיות באותו זמן. בוא נפריד כוחות ונראה מה יהיה. הרווחנו שמה? שרצח לא היה. נכון שיעקב ועשיו הם לא אחים טובים, ונכון שהם לא, והם התרחקו ביניהם וכו', אבל אח לא הרג את אחיו. אז יעקב תיקן, יעקב ועשיו, גם עשיו, תיקנו במערכות היחסים שלהם, הם הגיעו לאב האמינה של רצח שוב פעם, אתה לא יכול לתקן אם לא היית באותו מצב. אז עשיו אומר, אני הולך להרוג את יעקב. והוא תכנן את זה גם, גם בפרשה הקודמת וגם בפרשה שלנו, ויצא יעקב בסוף הפרשה, באנו אל אחיך עשיו, הוא רוצה זה. וברגע האחרון זה נמנע. אח לא הרג את אחיו, זה תיקון. התיקון הזה הוא צריך להמשיך. הוא ממשיך בראובן ויוסף. האחים רוצים להרוג את יוסף. נכון? ויאמרו איש אל אחיו, הנה בא על החלומות על זה, על זה בא, פסוקים שקשה להגיד אותם אפילו, לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו, חיה רעה, חלטו, ונראה מה יהיו חלומותיו. מאוד מזכיר את קין והבל. בוא נשליך אותו, בוא נגרום שהאדמה תבלע אותו. מה אמר הקדוש ברוך הוא לקין? כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה. אז הם רוצים לעשות את הדבר ליוסף. מה אומר ראובן? לא נקנו נפש. לכו ונשליכו באחד הבורות, ואמרנו, חיה רעה, חלטו. ראובן קובע, אומר, לא הורגים אח. זה ראובן או יהודה? זה ראובן, נכון? ויאמר להם ראובן, אל תשפכו דם, סליחה. אל תשפכו דם. ויאמר ראובן, כן, לא נקנו נפש. וישמע ראובן, ויאמר, אל תשפכו דם. הכרעה! בתוך בית יעקב הגיעו לסיטואציה שרצו לשפוך דם, ואמרו, לא שופכים דם, זה מתקן את קין והבל. בסדר? מתקן את קין והבל. אבל זה לא נגמר. כן, האמירה הזאת היא לא נקנו, כי אחינו בשרנו, אמירה חזקה. זה לא נגמר, it's ain't over, until it's ain't over. רבותיי, שימו לב, לדבר הנפלא הבא. תראו כמה משפחת בית יעקב מתקנת את הכל. אנחנו בעיקר עוקבים פה אחרי תאומים. אמרנו, קין והבל תאומים, רחל ולאה תאומות זהות, יעקב וסב תאומים, יש עוד תאומים בספר בראשית, שהם הכי אמורים היו לריב ביניהם כל החיים. מי אלה? מי? פרץ וזרח. זה התאומים הכי מסוכסכים בעולם. הרי מה היה? זרח יצא ראשון, הוציא את היד. מה עשתה מילדת? שמה לו חוט אדום נגד עין הרע. ואז פרץ זה סמסל מרוקאים, תפס את זרח, הכניס אותו פנימה, והוא יצא ראשון. אז המילדת אומרת לו, מה פרצת עליך? מה אתה מתפרץ? ותקרא שמו פרץ. עכשיו זרח מחזיק ביד, יעקב ועשיו, אבל זרח מחזיק ביד, חבר'ה, אני הייתי ראשון, הנה, הוא תקף אותי, הוא הוציא אותי, אני הייתי לפניו. הם אמורים לריב כל החיים. הם לא רבים. לא שמעת על המריבה, למה? מה הסיבה? הסיבה היא בגלל שיהודה לפני כן מתקן. הרי זה בדיוק העניין, כל הסיפור של האחווה והמריבה, נכון? זה בדיוק הסיפור של קין והבל. ער מתחתן עם תמר, ואז תמר, והוא ראה בעיני השם והוא מת. אז אומר יהודה לעונן אחיו, בוא אל תמר אשת אחיך ויבם, תיבם אותה. ברגע שהם מייבמים, אז הילד שנולד מי הוא? הוא של האח הקודם. עונן אומר, מה, אני פרייר? מה, אני אייבם אותה ואני אפסיד בירושה מאבא, לא רוצה. כלומר, אין אחווה. כמו קין והבל שרבים, כמו חם, שגם כן קשור לחם, שאומר, מה, אני צריך עוד שותפים בירושה, לא רוצה. עכשיו, מאיפה הם למדו את זה? למה ערב ומה מתנהגים ככה? כי הם ראו איך אבא יהודה התנהג לדוד יוסף. אז הם הבינו שהאחים לא צריכים לעזור אחד לשני. ברגע שיהודה מודה בטעות, ברגע שיהודה אומר, צדקה ממני, נגמר המעגל הזה, זהו, לקוחים פה אחריות. יש לנו כאן אחווה, ולכן פרץ וזרח שנולדים כתוצאה מלקיחת האחריות הזאת, הם כבר לא רבים ביניהם. יהודה הצליח לעצור את מעגל השנאה של האחים, התאומים. בסדר? נולדו תאומים שהיו הכי אמורים לריב. בית יעקב מתקן גם את זה. והתיקון האחרון והגדול מכולם, ובעצם למעשה רק שם יכול להסתיים ספר בראשית, והתיקון של יוסף והאחים. שזה מזכיר את המריבה של, נכון, מה אמרנו? חם, אומר, מה, אדם הראשון היה לו שתי ילדים ורבו. אנחנו שלושה בטח גם כן הריב, רוצה ארבעה, פה יש 12. רבים ביניהם, מסוכסכים, יש זה, יוסף, האחים, בני השפחות, לא מדברים אחד עם השני, הכל כאילו, נכון? זה הדרמה גדולה. המשפחה כמעט מתפרקת. יעקב באבל, רחל מתה, הוא יעקב מתאבל, יהודה הולך, יורד מאים אחיו, אז גם הבנים של לאה כועסים על יהודה ושולחים אותו מהם, ואז יהודה גם כן מתעלמן, וגם כן הבנים שלו מתים. אתה פשוט רואה שכל משפחת יעקב מתפרקת, ויוסף יורד מצרימה, והכל מתפרק, כל מה שבנינו בפרשת ויצא, ילדים, אבא יעקב, שתי אמהות, שתי שפחות, שולחן שבת, כולם שרים זמירות, מכון מאיר, הכל טוב, הכל מתפרק, הכל מתפוזם, מתפרק לפירורים. כי הכל מסוכסך, חם, ושם, זה סיפור קטן לעומת מה שכל בית יעקב מתפרק. בוא נחבר. יוסף מחבר אותם. יוסף הוא התיקון. יוסף אומר, אנחנו יכולים להסתדר כולנו ביחד, אפילו שאנחנו הרבה. ואנחנו מאימהות שונות, ועם דעות שונות, יכולים להסתדר ביחד. ותשימו לב, ופה מסתיים הפסוק, פה מסתיים ספר בראשית. אחרי שיוסף מתגלה לאחים, בפרשת ויחי כבר, אחרי שיעקב מת, אז האחים באים ליוסף ואומרים לו, מה וזה, סנה לפשע עבדי אלוהי אביך, ויבק יוסף בדברם אליו, הוא ככה בוכה, הם פונים ואומרו, הננו לך לעבדים, זהו, ניצחת. עכשיו, אחרי שיעקב מת, הם מבינים, יוסף עכשיו יסגור איתם חשבון. ואז יוסף אומר להם, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עליי רע, אלוהים חשבתם על הטובה, בסדר, ואומר, אל תראו אנוכי, אל קלקל אתכם ואת אפכם, וינחם אותם, וידבר על ליבם. מה הוא אומר להם פה? מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, תגידו, אתם גנובים? אתם לא מבינים שגם אתם הצלתם אותי? כך הוא אומר להם. הרי הוא הציל אותם, הוא פרנס אותם. הוא אומר להם, עד שהגעתם, מה אמרו עליי? אמרו, איזה אסופים מהשוק, הביאו פה, אחד שהיה בכלא. עכשיו שבאתם, יודעים איזה משפחה חשובה אני, משפחת בית יעקב, משפחת בית אברהם, הרמתם את הכבוד שלי. יוסף גורם לאחים להאמין שלא רק הוא עשה איתם טובה, אלא גם הם עשו איתו טובה. זה החיבור האמיתי. איפה זה ואיפה חם? בסדר, חם שאמר, אל תביאו לי עוד אחים, כי אני בטוח לא אסתדר איתו, בטוח אני אריב איתו. יוסף אומר, בזכותכם בזכותכם אני גם כן קמתי לתחייה. הוא מנחם אותם, מדבר על ליבם. כלומר, יוסף והאחים סוגרים את כל הפינה של סכסוכי האחים, במיוחד של חם, שכל כך מקנה באחים שלו, שהוא אומר, רק אל תביא לי עוד אח, עם שניים אני צריך להסתדר, אז יהיה פה רביעי. ויוסף אומר, אנחנו יכולים להסתדר ביחד. אנחנו יכולים לאהוב, אנחנו יכולים להיות בקרבה גדולה מאוד, בקרבה יתרה. והוא מנחם אותם, מדבר, מסביר להם, לא רק אלוהים חשבה לטובה, אלא באמת, עזרתם לי, אני מודה לכם, אני אוהב אתכם. אז, רק ברגע הזה, שנאמר המשפט, הפסוק הזה על ידי יוסף, אפשר לסגור את ספר בראשית. משפחות אברהם, יצחק ויעקב, גמרו לתקן את כל הקלקולים שקלקלה האנושות במשפחות שלה עד פרשת נוח. תראו, והכל באמת מתרכז מאוד, הכל בעצם מתרכז בפרשת ויצא, מפרשת ויצא, או שזה הדברים קורים בו, או שהתוצאות הן ממנה. פרשה עמוקה מאוד שעוסקת בתיקון המשפחתי הכי עמוק, לכן קראנו לזה משפחה מתקנת משפחה, משפחת בית אברהם, יצחק ויעקב, מתקנת את כל המשפחה, מעגל התיקון המשפחתי בספר בראשית, שנזכה לזה. ברוכים תהיו!